פרשה זו פרשה שמספוטים כשמו כן הוא, חלק גדול מדיני המשפוט, מחוש המשפוט, מקורו בפרשה זו בפרשה שמשפוטים. והיום אנחנו נעסוק בסוגיה כללית מאוד שנוגעת לחלק גדול מדיני הראיס, והכותרת או השם של השיעור שהיום זה יהיה כוח האומדנה. אבל לא רק בסוגיה של אומדנה נעסוק, אלא בכמה וכמה סוגיות שלכאורה קשורים או קרובים זה לזה, ואף על פי כן אנחנו נעסוק היום להבחין ולהגדיר כל דין ודין, כל סוגיה וסוגיה. בפרשת השבוע יש פסוק לאו אחד מתי הגמיצה שבתוארה שלכאורה הוא מטמיע עד למאוד, נוקי וצדק אל תהרוג, הלא אסור להרוג גם מי שאיננו נקי ואיננו צדיק. אז מה קומש מלון? הלא בפרשת ישראל בסרט הדיברס כבר נצטווינו לא תרצח, אז מה קומש מלון שנוקי וצדק אל תהרוג? אדם יכול אולי לחשוב, יש פסוק אחר, עוד פעם אחת יש את הצירוף נוקי וצדק, רויכב בערובת, סס ושמח, בבוי אילוב, נפש נוקי וצדק. אז מישהו יכול היה לחשוב, אולי יש מצווה להרוג נוקי וצדק כדי לשמח את רויכב בערובת, את הקודש ברוך הוא שסס ושמח עם נפשות כאלה. אבל כמובן שסברה מעין זו לא תעמוד במבחן הפקוירס של סברה ישרה, ולכן הדרכוש של הדוכתר. מה זה הלב של נוקי וצדק על תהרוג? אז הרמב״ם כותב פעמיים, הלכה ראשונה בפרק חוף מהלכה סנדן, פרק חוף הלוכה א', ובעריכות גדולה במצווה סלויס עשר ריש צדיק, שהפסוק הזה הוא ציווי ששולל את האפשרות לדון בדין הנפושס בכוח האומדנה, וזה הלב של נוקי וצדיק על תהרוג. קומש מלון שאי אפשר לדון דין הנפושס אלא על פי עדם, על פי שניים עדם יוקם דבו, בכוח האומדנה אי אפשר לדון דין הנפושס, כך כתוב בהלכה הראשונה בפרק חוף מלכה סנהדרין, ושוב במצווה ריש צדק מן הלאוין, שזירונו שלא לחתוך הגדורם באימד הדעס החוזק, אפילו היה קורא ולא אמס. והרמב״ם מביא מה שפעמיים מסופר בשעס בסנהדרין דפלמד זין ובשבועס דפלמד דלד, הסיפור של רב שמעון בן שטח. רב שמעון בן שטח מספר שפעם אחת הוא ראה אדם שרודף אחרי חברו וחרב שרופה בידו, שניהם נכנסו לחורב, ועד שהוא נכנס אחריהם הוא ראה הרוג מפרפר ודמו מטפטף מן החרב שביד חברו. ורב שמעון בן שטח אומר לרוצח, מי הרגול הזה, אני או אתה? יודע אני שאתה הרגת אותו, אבל מה עשה שאין דמך מוסו ביודי? ושמעון בן שטח אמר שהקדוש ברוך הוא ידרוש דמיו, וחז"ל אומרים שלא זז משם עד שכיש נחש ומייס. מכאן ראינו שלא דנים דין נפושס על פי אומדנה, והרמב״ם אומר שזה כזה כוסף של נוקי וצדק אל תהרוג. והרמב״ם כדרכה בקודש בספר המצוות לפעמים הוסיף טעם וטבלן במצוות התורה, אף מצוות שהם גזרס הכוסוב. והרמב״ם מסביר שמכיוון שקשה להגדיר אומדנה, אף אם בייזן ישפוט לפי אומדנה מוכחת, אבל ברבות הימים מן ההכרח שידעמו מלצה למלצה וידעמו אומדנה לאומדנה, ויבואו להמית או להרוג נפש נוקי וצדק, ולכן התורה גוזרת שאי אפשר כלל לדון דין הנפושס על פי אומדנה. והרמב״ם כשהוא מסיים את ההסבר של הלאו הזה, כותב הרמב״ם בלשונו הזוב, בלשונו המיוחדת, כותב הרמב״ם, כאשר לא נחתוך הגדורם בדמיון חזק, תכלס מה שיהיה שנפטור החויטה, וכאשר חתקנו הגדורם בדמיון ובאוימת, פעומם נהרוג דם יום אחד, נהרוג נוקי יום אחד. והרמב״ם מסכם, לזכות 1,000 חוטים יותר טוב מהרוג זכאי אחד. לזכות 1,000 חוטים יותר טוב ונחשף מהרוג זכאי אחד. ולכן התורה שוללת כלל את האפשרות לדון דין הנפושס על פי אומדנה. התוספות כנראה חולקים על הרמב״ם. וכדי להבין את שיטת התוספות וכלולי של דובר, רק נזכיר שיש 3 סוגיות בש"ס שעוסקים בדיני אומדנה. 4 סוגיות, אבל 3 דוגמאות יש לנו בארבעת הסוגיות האלה. בו ובאס לצד הגימול, שבוע סלמד דלת, סנהדן למד זיין ומדווייז ושבועס מם ווב. במה מדובר? קודם כל פעמיים חזל מביאים את הסיפור של רב שמעון משוטח שסיפרנו מקודם. הסיפור שגם הרמב״ם מביא, רב שמעון משוטח אומר, יודע אני שאתה הרגת לפלוני, אבל אין דום חו מוסו ביודי. שלוש פעמים בשעס, בו ובסת צד הגימל סנדן למד זיין, שבועס למד ד', יש את המחלוקת בין הווחה וחכומם. גומל הוא איכר בין הגמלים. יש עדר של בהמות עם גמלים או בקר או כל דבר אחר, ויש בהמה או גמל תוקפן במיוחד, ופתאום שמים לב שהגמל של ידו הרוג, אז בידוע שזה הרגו, ובעל הגמל חייב בתשלומים. גם זו מצווה, מצווה של נזקי שור, נזקי ממון, שקראנו בפרשת השבוע, כי יגח שורי ששור יהיו. אף על פי שלא ראינו שהגמל הזה הרג את זה שעמד לידו, אבל כך אנחנו משערים, כך נראים הדברים, ולכן בעליו חייבים לשלם. זה שתסבך, וחכומים אומרים לא, מכיוון שלא ראינו, לא נדע, ואי אפשר לחייב מומן על פי אומדנה. זה מחלוקת רווחה וחכומים. אז קודם כל התויספס גם בסנדן וגם בשבועס מסופקים. הליבד הרווחה שאומר בידוע שזה הורגו, ואנחנו דנים דינן מומן על פי אומדנה, האם גם דין הנפושס דנים על פי אומדנה? זה ספק של הטויסוויס. טויסוויס מעלים אפשרות שאפשר שרב שמעון משוטח שאמר מה עשה ואין דום חומוס ביהודי סובר כמו חכומים שלא דנים על פי אומדנה. ואולי אין הבדל בין דין המומס לדין הנפושס. כך יש צעד אחד בטויסוויס. אבל יש סוגיה נוספת שעוסקת בדין אומדנה, ובזה שבועס דף מם וו עומד בייז. שם למדנו. שני אנשים מתקוטטים, והם נכנסו לחדר, או לחורבה. נכנסנו אחריהם, ואחד חבול ויש סימני נשיכה בגבו. רואים סימני נשיכה, סימני שיניים בגבו. לפי חוקי הביולוגיה, אדם לא יכול לנשוך את גבו, ולכן אין לנו ספק, זו אומדנה מוכחת. מי נשך אותו? מלבד שני אלה, מלבדם לא היה שם איש, אז בהכרח שפלוני נשך אותו. חזר אומרים בשבועס מבוא ומדבי שבחיי גבנה נחבל נוטל שלא בשבועה, הוא אפילו לא צריך להישבע. אנחנו מוציאים ממון על פי אומדנה שאין שאלה מעלה ממנה, משום שאין לנו הסבר אחר לתופעה ומחייבים ממון. והטויסס נוקטים בשבועס דף למדלת שבאומדנה כזו אפשר לדום גם דינה נפושס ולא רק דינה מומן. אז כך מבוא בטויסס. אז בהכרח שטויסס חולקים על הרמב״ם, כי לפי הרמב״ם שזה גזר, סקוס, אבנוקי וצדק אל תהרוג. והרמב״ם אפילו מסביר מדוע אמרה הטויסס אבנוקי וצדק אל תהרוג, כי ברבות הימים ידמו אומדנה לא אומדנה ויבואו לטעות, ומוטב לזכות אלף חוטאים מהרוג נקי אחד. אז ברור שיש כמה חלוקת בין הטויסס והרמב״ם. לפי הרמב״ם אין אפשרות לדון דין רפושס אל על פי עדן, והטויסס נוקטים שאומדנה ברורה כמו סימני נשיכה בגבו, אפשר לדון אפילו דין הנפושס. הטויסס אפילו מסופקים שמה לרב אחר שדן אפילו באומדנה קרושה יותר דין המומנס, אולי גם דין הנפושס. אז שלושת הסוגיות של אומדנה שיש בשעס הבהרנו. יש אומדנה שאי אפשר להסביר בדרך שונה, וכאן החלקו טויסס והרמב״ם. אומדנה שניתן להסביר בדרך אחרת, זה המחלוקת במומנס בין רב אכה וחכומים, ולגבי נפושס נסתפקו הטויסוויס. מה בין הסיפור של רב שמעון משוטח לסימני נשיכה בגבו? הבדל מאוד פשוט, אדם לא יכול לנשוך את גבו, אבל כאשר פלוני רודף את אלמוני עם חרב שלופה, ואנחנו רואים הרוג מפרפר ודמו מטפטף מן החרב שביד חברו, יש אפשרות תיאורטית, גם אם היא לא סבירה, לא מתיישבת על הלב, אבל יש אפשרות שפלוני הרג את עצמו, הוא איבד את עצמו לדעת, והרודף אחר כך לקח את החרב לידו, ולכן זה אומדנה שבדין הנפושס לא יועיל. ולכן אמר שמעון משוטח שאני לא יכול לדון לפי השערה הזו, מה שאין כן בסימני נשיכה בגבו. אז קודם כל אלה הסוגיות של אומדנה והמחלוקת בין טויסס ורמב״ם, האם יש אפשרות לדון דין הנפושס על פי אומדנה. איך אנחנו מסבירים סוגיות רבות בשעס, ואני אפתח רק באחד, אחד מני רבים, בבובה בסה דף היום עד אלף יש סוגיה של חזוקה אין עודם פורע תויך זמנוי. לויבה נאמן לומר פורעתי, כל עוד מדובר בשטר שאיננו מקוים, לויבה יכול לומר פרעתי מגוד מזויף והמלווה יצטרך לקיים את השטר. אבל אם לויבה אומר פרעתי לפני שהגיע זמן הפיראון, נחלקו אמרוהם. רשלוקש אומר אין עודם פורע תויך זמנוי, והוא לא יכול לומר פורעתי לפני שהגיע זמן הפיראון. אבייה ורובה אומרים עובד איניש דה פורה בגוזי מני, היום אולי אפשר לומר עובד איניש דה פורה ליחר זמנוי, אולי גם זה ספק אם נדון בהלכה הזו היום. אבל בגמור יש מחלוקת האם עובד איניש דה פורה בגוזי מני, זה שיטס אבייה ורובה. רשלוקש אומר חזוקה אין עודם פורע תויך זמנוי, ולכן לא יבלו נאמר לומר פורעתי טרם זמן, לפני שהגיע זמן הפיראון. האם זה לא אומדנה? הלא, לא מדובר בהוכחה, בראיה, בהוכחה מדעית. הלא, ברור שבמציאות החיים לא נחלקו רשלוקש ואבייה ורובה. יש אנשים, גם אם מעטים הם, שמשלמים לפני הזמן, רוב אנשים לא משלמים לפני הזמן, אבל אחרי זה אומדנה. וכאן באומדנה הזו אנחנו מוציאים המון, משום חזוק אין עודם פורע תויך זמנוי, אנחנו מחייבים אותו לשלם. וכי זה לא אומדנה? אני חושב שלא. כל הסוגיה של אומדנה זה רק כאשר אנחנו באים לפרש מקרים, אירועים מקריים. יש גמל הרוג ליד גמל תוקפן, פלוני רדף את אלמוני, פתאום אנחנו רואים הרוג ואדם מחזיק חרב, שניים נכנסו לחור ואחד יוצא עם סימני נשיכה בגבו. כל הסוגיה של אומדנה, שבו נחלקו אם דנים דין המומנס על פי אומדנה או לא, אם דנים דין הנפושס על פי אומדנה או לא, כל המושג של אומדנה זה כאשר אנחנו באים לפרש מקרים, מקרים שקרו. אבל כאשר חזל קבעו ברוחב דעתם דפוסי התנהגות של בני אדם, זה לא מוגדר כאומדנה, זה מוגדר כרובה דלייסה כמון. לפעמים רובד אלי סקמון קרוי בפי חזל חזוקה, ולפעמים זה קרוי רוב. אבל יש סוגיות רבות, אפילו עשרות במרחבי השעה, שבהם חזל קבעו דרכם של הבריות, דפוסי התנהגות של בני אדם. חזוקה אין עודם פורע תויך זמנוי, חזוקה אין עודם מייס פונו בפני בלחויבוי, חזוקה אין עודם שויסה וקויסה אלוהם כן בודקוי, אין עודם תורח בסודו ומפסידו, חזוקה אין עודם טובי האלוהם כן יש לוי. יש חזקות רבות במרחבי השעס, והצד השווה שבכולם, כולם נקבעו על ידי חזל בהבינם דפוסי התנהגות של בני אדם. אלה לא מוגדרים כאומדנס, אף על פי שיש, אין כאן הנחות ודאיות, אבל חזל קבעו בעומק הבנתם דפוסי התנהגות של בני אדם, ואלה מוגדרים כרובה דלייסה כמון. בהזדמנות אחרת הרחתי בסוגיה של רוב, והדברים גם נכתבו כבר מספר פעמים על ידי, ומי חסור שלחו משמויס, כמדומני סימן בייז, יש סימן ארוך בכל הדין של אחלה רב מלהפס, ושם ביארתי את המושג של רובה דלייסה כמון, וגם במי חסור של בו ובאס ובסימן ווב, יש ביור, יש סימן שעוסק בחזוק העינות המפורט איך זמנוי, וגם שם הבהרתי את שורש הדברים. רובד אלי סקמון הוא תמיד רוב בטבע העולם. זה מה שמאפיין את המושג רובד אלי סקמון. רוב בטבע העולם. יש טבע פיזיקלי, טבע ביולוגי, טבע של חוקי הטבע שנקבעו על ידי יויצה ברשס. למשל, חזוק, לא חזוק, רוב. רוב בהמס קשירויס ולא טריפות. רוב נושם, מסאברויס ויולדויס. אלה חזוקה שמושתתים על טבע ועולם, על הטבע הפיזי, הביולוגי. אבל יש גם טבע התנהגותי, ואלה חזוקה שאין עודם פורע תויך זמנוי, אין עודם טובי אין, כן יש לו, גם זה טבע ועולם. לא טבע ביולוגי, טבע התנהגותי. אבל הצד השובר, כך דרכו של עולם, כך דרכם של הבריאות, אלה מוגדרים כרובה דלייסה כמון. רובה דלייסה כמון מועיל, לא רק במומן, אפילו בנפושס. רוב ואילס הולך אחר הבעל, זה שוב רובה דלייסה כמון. וחזל בחולן דף יהודה אלף אומרים, איך אנחנו מניחים שפלוני הוא בן של אלמוני? יש תמיד אפשרות דיל מלאב עבורי, אלו חזוק הרוב באילס, רוב באילס הולך אחר הבעל. בבבלי זה קרוי רוב, בירושלמי קידוש, מם זיין ומדלף, זה קרוי חזוקה. מנולנד אז לינה בוסר חזוק, כך שרו בירושלמי ומוכיחים המקרוב ואימוי. אז מה שהבבלי קורא בחולן יהודה לפרוב, הירושלמי קורא חזוק. וכך אני מבין את כל החזקות הרבות הדומים ביסודם למה שאמרו חזוק אין עודם פוריה תוך זמנוי. אז זה לא קשור לסוגיה של אומדנה שבו נחלקו רווחה וחכומים, שבו נחלקו התויסווס והרמב״ם. אומדנה בא להסביר אירועים מקריים. כאשר חזל קבעו דרכם של הבריות, זה רוב בטבע הוולום או בטבע ההתנהגותי, זה מוגדר כרובי דלי סקמון. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה שלישית, ואנחנו נשתדל להגדיר בין דין לדין. אולי אני יכול לקבל רמב״ם שויפטים. רמב״ם שויפטים, יש חידוש עצום בדברי הרמב״ם בפרק חוב ד' הלוכה א' מהלכס סנהדרין. חוב ד' הלוכה א' מהלכס סנהדרין פותח הרמב״ם הלכה ארוכה מאוד. יש לו לדיין לדון בדין המומנס על פי דבורם שליבוי נויטו להם שהם אמס והדובר חוזק בליבוי שהוא קיין. זה ההגדרה של הרמב״ם. יש לו לדיין לדון בדין המומנס על פי דברים שליבו נוטה להם שהם אמת והדבר חוזק בליבוי שהוא קיין. הגדרה מדהימה, אין לו רייס, שכנוע פנימי, הוא חושב שהם אמת. והרמב״ם נותן שלוש דוגמאות, לא נעסוק בשלושתם משום קוצר הזמן, אבל לפחות בדוגמה הראשונה ואולי בשלישית. כיצד? הרי שנוסחה עבודם שבוע בבייסדין, ואמר לדיין אדם נאמון אצלוי, ושדעתו סומכת עליו, שזה האיש חושד על השבוע. אין לו הוכחות, הוא אדם ככל האנשים, כל ישראל בחזקס קשס, אבל מישהו הלשין בפני הדיין, תדע לך שהאיש הזה אי אפשר להאמין לו, חושד על השבוע. והדיין מאמין לו אותו פלוני, יש לדיין להפוך את השבוע על שכנגדוי ויש בביתו. הוא משנה דין תוירה. מדין תוירה כל הנשבון נשבון ואינו משלמין. אבל בגלל שפלוני אמר לדיין שהאיש הזה חשוד על השבוע, הוא הופך את השבוע על שכנגדוי. כך כותב הרמב״ם. למה? כי יש לו סמכות לדון על פי דבורים שליבוי נויטו להם שממס והדובר חוזק בליבוי שהוא קיין. כך כותב הרמב״ם. ויש עוד שתי דוגמאות בדברי הרמב״ם. האם זה הדין של אומדנה? האם זה קשור לרווחה וחכומים? הלו הרמב״ם פוסק לגב אומדנה שלא דנים דין המומנס על פי אומדנה. כך פסק הרמב״ם בגומל הוויכה בין הגמלים פרק חס הלוכי יהודה לזה מהלכס נזקי מומן. כך נפסק בשולחן אורך וסמנטוב חס. ודווקא הדין הזה שדיין דן לפי דברים שלי בינויתו להם נפסק בשולחן אורך וסמנטס ווב. הרי שגם הרמב״ם וגם בשולחן אורך סתרו את דברי עצמם, אם נאמר שזה אומדנה. אני חושב שגם זה לא קשור לאומדנה, כי גם האומדנס הם אומדנות כלליות. בגומל רויך בין הגמלים זה לא תלוי באיזה שכנוע אישי של דיין. כל אדם בעל שכל ישר שמתמצא במציאות החיים היה מגיע לאותם המסקנות, שאם גמל הרוג ולידו גמל תוקפן, מן הסתם הוא הרג אותו. כל אדם היה מגיע למסקנה שפלוני רודף אחרי אלמוני עם חרב שלופה, ואנחנו רואים הרוג מפרפר ודומוי מטפטף מן החרב, אלה המסקנות ההגיוניות. אבל כשדיין שמע מפלוני, חבר שלו, שאלמוני חושד על השביעה, יכול להיות שאצל דיין רובן הוא נאמן ואצל דיין שמן הוא לא נאמן, אז הדין הזה שיש לו לדיין לדון לפי דבורם שלי בי נויטו להם שהממס לא קשור לסוגיה של אומדנה. מצד אחד זה קלוש מאומדנה, כי אומדנה זה אומדנה כללית, הגיונית, שהייתה מתיישבת על ליבו של כל אחד ואחד. מצד שני, אומדנה אין בו ודאות. עצם ההגדרה אומדנה זה דבר שהוא השערה. כאן מדובר בדיין שמאמין, אני יודע שפלוני דובר אמת, הוא לא ישקר. אז כאן יש חידוש. מצד אחד זה גרוע מאומדנה, כי אין כאן הנחה כללית, אין כאן מסקנה הגיונית, אבל הדיין יש לו סמכות לדון משום שאני מאמין לפלוני, אני יודע שהוא לא משקר ולכן יש לו סמכות לדון. איפה המקור של הרמב״ם? כסף משנה מציין מקור, ואני חושב שזה המקור היחידי שיש בש"ס, בכסובס פי היום עד אלף. שם מדובר בסיפור של רובה דן בדין תוירה ופלוני חויב להישבע, ובאס רב חיסד, ביתו של רב חיסד אמרה לרובי של פלוני חושד הרשבי, והוא הפך את השבוע על שכנגדו. שוב היה מייסה, ודין תוירה בא לפני רובי, ורב פופה אמר לרובי פלוני חושד הרשבי, ורובי שואל את רב פופה, יש לך עוד עדים או שאתה עד אחד? אם אתה עד אחד, אז אין לך נמונוס. שואל רב עדה ברהה ואת רובי, ולא יהיה רב פופה כבאס רב חיסד, באס רב חיסד אמרה, האמנת לה, וכאן יש לך רב פופה, אחד מגדולי הדור. ורובו אומר, באס רב פופה קים לי בגבה דלא משקרה, רב פופה לא קים לי בגבה, לא יודע, הוא תלמיד חכם עצום, אני לא מכיר אותו אישית, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו אישית. ולכן, מבחינת האומדנה הכללית, ברור שרב עדה צדק, לא יהיה רב פופה כבאס רב חיסד. אילו היינו דנים פה מצד גדרים כלליים, הנחות כלליות, סברה כללית, אז צדק רב עדה ברהבה, ולא יהיה רב פופה כבאס רב חיסד. צא לרחובה של עיר ותשאל מי זה רב פופה. אבל כאן לא מדובר בהערכה כללית, אלא בתחושה אישית של הדיין, ולכן אמר רובה, באס רב חיסד קים לי בגאווה. רב פופה לא קים לי בגאווה, אני לא מכיר אותו, אז אני לא יכול לסמוך עליו. וברור שזה הבדל בין אומדנה לבין החידוש הגדול שיש בדברי הרמב״ם. רב מוישה פיינשטיין זצ"ל מסתמך על דברי הרמב״ם כדי לחדש הלכה מדהימה. הלכה מדהימה, אבל אני חושב שהוא צודק, אף על פי שרבים תקפו את רב מוישה על הפסק הזה. הפסק הזה הוא גם חיוני בהרבה מקרים, בדור תהפוכות כדור שלנו. וברוך השם יש הרבה אנשים שחזרו בתשובה שלהם, וחלק מבני משפחתם עדיין לא. בן מתארח אצל אביו. ההורים אינם שומרים למצווה, והבן מדגדג בקשס. וההורים סיפרו לו שהם עשו מאמץ מיוחד, הם נסעו לבני ברק, לחנות של הבדץ, כדי לקנות הכל בסדר, האם מותר לו לאכול אצל הוריו? אז מפשטס ההלוכה, אדם איננו נאמן על דברים שהוא עצמו איננו מדגדג בהם. אדם אין לו נמונוס על קשס כשהוא לא אכל כשר. אז בפשטס אסור לו לאכול אצל הורים, ולפעמים זה מביך מאוד ומצער מאוד. אבא ואמא מסורים יאמרו לבן שלם, אתה לא מאמין לנו, אנחנו נאכיל אותך טריפס, אתה לא יכול לאכול אצלנו, מה אתה, אנחנו פעם שיקרנו לך, אומר רב מוישה. אם דיין יש לו סמכות לדון בדין תורה שנוגע לאחרים, לא רק לעצמו, על פי דבורם של ליבוי נויטו להם שהם אמס, ודוב החוזק בליבוי שהוא כן, קל וחוימה שהוא יכול לסמוך גם לגבי עצמו, בעניינם של לסובב אתו. כשצריך נאמונוס, העד צריך להיות זהיר בעצמו במה שהוא נאמן לגבי אחרים. אז יש לו קשרס. גם בלי שנכיר אותו, אבל כשבן מכיר אב או אח או חבר, והוא יודע שפלוני לא ישקר לו, זה כמו באס רב חיסד, קים לי בגבה דלא משקר, הוא יכול לסמוך עליו. כך פסק רב מוישה, כפי שמופיע באיגרס מוישה, וזה חידוש גדול. אבל אני חושב חידוש שמסתמך על סוגיה ועל רמב״ם, וכך מאוד מתיישב על הלב, הדבורם קל וחוימו, משום שכאן עדיין דן בדין, והוא מכריע בדין לגבי החרם, על פי הבנתו שפלוני לא ישקר, קים לי בגב עוד לא משק. הכל פונים, וזה גדר שלישי. אני עצמי הרחתי בכסובים בכמה מקומות, במחסו של חומש ברשס, אני לא זוכר איזה סימן, אולי סמך א' או סמך ב', יש סימן בפרשס מקייט שעוסק במשפט שלוים, במשפט של שלוים המלך, שמסופר במלוכים פרק ג', ושם הרחתי בדברי רמב״ם, ואני הבאתי מקורות, וכך אני טוען גם מן הסברה, שכל דברי הרמב״ם לא נוגעים להוצאת מומן מן המוחזק. אי אפשר להוציא מומן מן המוחזק על פי תחושה אישית, על פי דבורם שלי בינוית אליהם שם אמס. כי בהוצאת ממון יש כלל, המויצים מחבר יורא וראיה. זה לא ראיה. אי אפשר להוציא מומן מן המוחזק אלא בראיה. ולכן שלושת הדוגמאות של הרמב״ם, אין בהם הוצאת ממון מן המוחזק. יש בהם הפך שביר, מרנה לשתורה אפומי, אין הוצאת מומן מן המוחזק על פי תחושה אישית, כי אמרו חז"ל, המויצים מחבר יורא וראיה, וזה לא נקרא ראיה. אבל ברור שזה לא אומדנה. אומדנה זה ראיה. למי שהולך אחרי אומדנה, אומדנה זה ראיה. מכיוון שיש בו מסקנה הגיונית והנחה כללית, מה שאין כאן דברי הרמב״ם. רב חיים קניבסקי, שיחי ליומן טובים, מרן רב חיים קניבסקי בספר שלו קריאס מלך על הרמב״ם, מביא מקור אחר לדברי הרמב״ם, ואני הזדעתי, המקור הזה איננו מקור נכון לדברי הרמב״ם. הוא מביא מקור לדברי הרמב״ם בבובה בסלה דף נון חסר מדלף. שם יש סיפור מדהים. בבובה בסלה נון חסר מדלף מסופר על אישה אחת שהתוודתה בפני בעלה, שמכל עשרת הבנים שיש להם בבית, רק בן אחד ממנו, ויש תשעה ממזרים בבית. כך היא סיפרה. הוא מאוד לקח ללב, ולפני מויסה הוא אמר שכל הירושה שלי, כל ההון שלי ילך רק לבן אחד שיש לי, לא אותו בן. אבל לא ידענו מי הוא הבן. והדין תורה בא לפני רב בנוע. רב בנוע מתבונן, הוא שומע את כל עשרת הבנים, כל אחד טוען שהוא זכאי לקבל את כל הירושה. אומר רב בנוע שהשאלה הזו כל כך קשה שרק האבא יכול לומר, אף אחד אחר איננו נאמן לומר מי הוא בנו. ולכן הוא אמר שכולם צריכים ללכת על קברו עם מקלות ולהכות על הקבר שלו עד שהוא יקום והוא יגיד מי הוא הבן שלו. כך אמר רב בנוע. תשעה מהם לקחו מקלות ויצאו לבית הקברות. אחד מסכן נשאר מאחור, והוא אמר שאם כך צריך לעשות, הוא לא רוצה להפסיד את אביו, והוא מוותר על חלקו בירושה. כך הוא אמר. אמר רב בנוע שהוא לוקח הכל, משום שממזרים חצופים, ואם הוא היחיד שלא היה מוכן לצאת לבית קברות ולבזות את אביו, הסימן שהוא זכאי לקחת הכל. והקיריאס מלך, רב חיים קניבסקי, אומר שזה מקור לדברי רמב״ם, שדיין יכול לשפוט ולדון לפי נטיית ליבו. ואני חושב שסוגיה זו לא קשורה. וכדי להבין מדוע, אנחנו צריכים עכשיו לעסוק בסוגיה רביעית שמופיע כמה מקומות בש"ס. כסו בסדק ד' בובה בסלה למד ה' ומד א', שני שטורס היועצים ביום אחד, שני שטרות, שי שטרי מחר על אותו נכס, והם יוצאים ביום אחד. ידענו שאחד משתי השטרות הוא חספה ביאלמה, משום שהראשון שקיבל את המתנה קנה, והשטר השני שנכתב זה כבר מויכה דובה שיהיה שלו, אין בו כל תוקף. אז מה עושים עם שני שטורס שיוצאים ביום אחד? מחלוקת רב ושמואל. רב אומר יחלוקו, מכיוון שזה ספק שאין בידינו להכריע, יחלוקו. שמואל אומר שודה דדיינה, ונחלקו ראשונה מה פירוש שודה דדיינה. רשי והרשבם, הרשבם תמיד הולך בעקבות רשי, היה נכד ותלמיד של רשי. אז רשי בכסוב סטרדק דלות מד א', והרשבם בבובה בסלמד היו מד א', שניהם מסבירים שודה דדיינה, היכה של ליבוי של הדעיה נויטה, למי היה זה רוצה לתת? לאוהבו, לקרויבוי, הדיין דן לפי נטיית ליבוי. אז רבוי סייד, ברשבם אנחנו מוצאים את הלשון שהדיין דן לפי נטיית ליבוי. ברמב״ם, שזה אתה למדנו, הרמב״ם אומר שיש לו לדיין לדון בדין המומנס לפי דבורם של ליבוי נויטו להם שם אמס. האם הרשבם והרמב״ם זה אותו דבר? אם כן, אז תימא גדול על הכסף משנה. למה הוא מציין מקור רק בכסובס פי ה' ולא בכסובס צדיק ד' בבובה בסה למד ה'? זה השיטה של שמואל, שודה דדיינה. מה בין זה לזה? יש הבדל תהומי וברור בין זה לזה. קודם כל בשודה דדיינה כתוב להדיה בבובה בסה למד ה' שלא אומרים שודה דדיינה אלא היכה דלקה למייקה מלא דמילסה. זה הקריטריון הבסיסי. לא אומרים שודה וגם לא אומרים יחלויקו, אלא היכה דלקה למייקה מלא דמילסה. יש לנו דילמה, יש ספק בפנינו, הספק נמצא, שתי שטורס היועצים ביום אחד, ואין לנו כלים להכריע, אין ראייס, אין עדים. אז מה עושים? וזו מחלוקת מאוד מאוד הגיונית בין רב ושמואל, שתי גישות מאוד יסודיות. רב אומר, עדיף לעשות צדק חלקי, אבל ודאי. אם אתה אומר יחלויקו, אז מי שבאמת מגיע לו, יקבל 50%. מי שלא מגיע לו גם מקבל 50%, אבל עדיף צדק ודאי, חלקי, מאשר צדק מסופק, אבל אולי צדק מלא. שמואל אומר לא, צריך לחתור לאמת, ולכן הדיין צריך להפעיל שיקול דעת, איך נראה לו, למי היה רוצה. אם אנחנו טועים, אז לא עשינו צדק כלל, אז מי שלא מגיע לו קיבל הכל, אבל אנחנו מקווים שלא נטעה, אז עשינו צדק מלא ולא צדק חלקי. רב ושמואל לא נחלקו בגזירת הכוסוב, נחלקו בשאלה ממונית, הגיונית, צרופה. רב אומר, עדיף לעשות צדק חלקי, אבל ודאי. שמואל אומר לו, עדיף לחתור לצדק מלא, אף על פי שלעולם לא נדע אם בכלל עשינו צדק. הלושן של הרשב"ם הוא למי שהלב הדעיין נויטר, למי פלוני היה נותן, שמה אנחנו נכוון אל האמת, והוא, ומי שבאמת מגיע לו יקבל הכל. אז הרשב"ם בעצמו כותב שמה, הרמב"ם לא כותב שמה. נטיית הלב של שודה דדיינה היא לכתחילה נטייה מסופקת, לא מוחלטת. הרשב"ם נותן דוגמה, אנחנו משערים שמן הסתם היה נותן מתנה לאוהבו, לקרובו. כל בר דעת מבין שלא תמיד, לפעמים יש אדם שיש לו עניין לתת מתנה לפלוני, כי פלוני עשה לו טובה או מסיבה אחרת, יש לו אינטרסים. לא תמיד אנחנו נותנים את מה שיש לנו לקרובים או לאוהבים. הרשב"ם בעצמו כותב שמה, שמה נכוון על האמת. כאשר הרמב"ם כותב שדיין יכול לדון בדין המומלס לפי דבורם של ליבוי נויטר להם שם אמס, וטוב החוזק בליבוי שהוא כן, אין הכוונה אולי. אם אולי, אין לך סמכות לשנות דין תוירה. כי בנידון של הרמב״ם אין כאן לקלמקם על ידי מלצה, בכלל אין ספק, אין שום ספק בפנינו. יש אדם שחייב להישבע כדין תוירה, מוידה במקציס, או עד אחד. אין ספק כלל, אין לנו דילמה, אבל בגלל שדיין מאמין לפלוני, הוא הופך דין תוירה ומטיל שבועות שכנגדו. ולכן ברור כשמש שזה לא קשור לשודי דדיין. מלבד צמד המילים, נטיית לב, אין כל דמיון בין שתי הלכות. שם מדובר כשיש ספק בפנינו ואין לנו כלים להכריע בספק, כלשון חזה, לקה למקה מלא דמילסה. שם שודד עדיין איזה נטיית לב, השערה באלמה, נטייה קלה. בדבר הרמב״ם אין ספק, אין לנו בעיה, ולכן נטיית הלב של הרמב״ם היא תחושה מוחלטת, ולכן מקורה בכסובס פייהי קים לי בגבו דלוי משקרו. זה ברור כשמש. והרשב"ם בבובבסה דף נון חס בסיפור של רב בנוע אומר הרשב"ם שזה מדין שודה דדיין, כי גם ברב בנוע כל בר דעת מבין שזה לא לגמרי משכנע. יש כמה ממזרים שלא כל כך חצופים, ואני משער שיש כמה חצופים שהם לא ממזרים, כבר נתקלנו גם בכאלה. אז אי אפשר לומר באופן מוחלט שבגלל שפלוני לא היכה על הקבר אז הוא, ולכן בצדק כותב שם הרשב"ם, שם זה שודה דדיינה, משום שגם שם הייתה, יש ספק בפנינו. אני רוצה להוסיף פה נקודה של לומדס. אני חושב פלוני לפני שמת אמר שכל נכסה יהיו לאותו בן, והרשב"ם כותב הוא מסר את הדובו לבייסדין, ולכן כל ההכרעה של בייסדין תקיפה, משום שפלוני הקנה על מי שבייסדין יחליטו בסופו של דבר, ולכן כאן לא צריך שכנוע מוחלט, משום שלקה למקם על ידי מלסה. כאן אני חושב שאפילו רב שאומר יחלויקו, כאן הוא לא יאמר יחלויקו, כי כאן האבא אמר שהוא נותן רק לאחד, איזה יחלויקו. כאן האבא לכתחילה מסר את ההכרעה ביד בייסדין, ולכן די בהשערה באלמה, וזה הסמכות של הבייסדין, משום שהאב נתן לבייסדין סמכות. ולכן הסיפור של רב בנוע קשור לשודי דדיינה, וזה לא קשור לדברי הרמב״ם כאן, שיש לו לדיין לודן בדין המומנס לפי דובר של ליבוי נויטו לא ישהו אמס, ודובר חוזק בליבוי שהוא כן. אז ראינו רבי סי שיש ארבע סוגיות שונות, כולם מושתתים על השורס הלב, ויאף על פי כן הם ארבע סוגיות שונות. הסוגיה של אומדנה, שיש לו שלוש מקרים בשעס, הצד השווה שבכולם, מעשה שהיה, איך היה. קרה מקרה, ואנחנו צריכים להסיק מסקנה הגיונית מה קרה פה. זה הסוגיה של אומדנה, ויש בו שתי דרגס וכמה פלוקטס. יש שחזל קבעו דפוסי התנהגות של בני אדם. זה ההגדרה של רובי דלייסה כמון, כפי שסוגיות רבות מושתתות על הנחות מעין אלה. סוגיה שלישית זה הרמב״ם, נטיית לב הדיין. זה נטייה לגמרי סובייקטיבית, אישית. אני מאמין לפלוני ויש לי סמכות לדון על פיו. לא לצים המון אמרנו, אבל בהלכות שאין בהם פגיע בכוח המוחזק. ואחר כך יש שודי דדיינה. שודי דדיינה שמחלוקת רבי שמואל, שודי דדיינה כאשר לקה למקם על ידי מלצה יש ספק ואין לנו כלים להכריע, זה הסוגיה של שודי דדיינה. יש סוגיה חמישית שרבים טועים בו. דווקא בעולם המודרני יש שאלות רבות בדיני הראיס. כשאין עדים, והסוגיות האלה מתעוררות מדי פעם, בעיקר בתקונס אגונויס. ועסקתי הלוך על המייסה בשאלות האלה כבר בהרבה הזדמנויות לדאבון לב. לפני מספר שנים אחרי הפיגוע הגדול בארצות הברית, שהיו שאלות של אגונות, והיו גופות שכבר לא היו גופות, ומקסימום היה אפשר להוציא כמה תאים ולעשות בדיקות גנטיות של DNA. לדאבון לב, לפעמים בפיגועי טרור יש מצב שמה שנשאר לקבוע זהות זה רק צילומי שיניים, מבנה הלסת שיש בצילומי שיניים או DNA, טביעות אצבעות. מה תוקפם ומשקלם של הדברים האלה? האם אפשר להתיר אגונה? וראיתי מאמר גדול שכתב רב חשוב, הוא קושר את זה באומדנה. זה לא קשור כלל לסוגיה של אומדנה. כל השאלות האלה קשורים לסוגיה החמישית, הסוגיה של סימונים. יש דין של סימונים בשובס הוידה, יש בויה בבו ומציע חוב זין, אם סימונם דיורייסה סימונם דרבונן. להדיה נפסק באבן העזה סימן יוד זין, סימן יוד זין באבן העזה כי ידוע זה הסימן של תקונס אגונויס. שם למדנו בסיף חוב ד', אי אפשר להתיר אגונה על פי סימנים, אבל על פי סימן מובהק אפשר להתיר, אפשר להתיר אגונה לפי סימן מובהק. קשה מאוד להגדיר מה זה סימן מובהק. הרמו אומר, למשל יבלת, זה לא סימן מובהק. חסר או יתר זה סימן מובהק. אם חסר לו איבר, אצבע, זה סימן מובהק, כך כתוב ברמו. או יש לו יתר, אלה דברים כנראה יותר נדירים. אז כל הסוגיות האלה שהזכרנו בהבור הבעלמה, DNA או טביעת אצבעות או חדומה, כל שאלה שנוגעת לזיהוי זה מושתת על הסוגיה של סימונים. זה לא קשור לא לאומדנה ולא לנטיאס לב הדיין. בתחומים כאלה אין שום משקל לנטיאס לב הדיין. זה, מה זה קשור לנטייה אישית? כאן השאלה איך אנחנו מגדירים סימן מובהק. מה אפשר לדון לפי סימן מובהק? למשל יש גמרא מפורשת שדין הנפושס אי אפשר לדון על פי סימונים. זה בחולין צדק ועומד עליו. חזל שואלים שם שאלה מדהימה. שני עדים באים לעיד, ראינו אדם הרג את הנפש, לא הכרנו אותו, הוא לבש מסכה, ראינו אותו מאחור, לא, אין אנחנו מכירים אותו, אבל על האוזן הימנית הייתה לו יבלת שחורה גדולה, ואנחנו מוצאים אדם שיש לו יבלת שחורה מאחורי האוזן הימנית, האם אפשר להרוג אותו? הלו אם סימונים דיורייסה, אז העדים מעידים שהם ראו סימן על הרוצח, ומצאנו אדם עם הסימן הזה. גם הוא מפרש שאי אפשר להרוג אותו. הרי שבדין הנפושס לא דנים על פי סימן, אבל בתקנת אגונות כתוב להדיה שכן, ולכן סביר שבדין הנפושס אי אפשר לדון לפי כל הבדיקות האלה שהזכרנו, לא לפי טביעת אצבע או לפי בדיקות DNA. גם אילולי דברי הרמב״ם של נוקי וצדק על טהרוי, כי אמרתי הרמב״ם מדבר על אומדנה, זה לא הסוגיה של אומדנה, זה הסוגיה של סימונים. אבל בלעדך יש גמור שלא דנים דין הנפושס על פי סימונים. אבל בתקנת אגונות אנחנו צריכים להגדיר מה זה סימן מובהק ומה המשקל של הסימנים האלה, האם להגדיר אותם כסימן מובהק או לא. השאלה המודרנית במרכאות היחידה שכבר 100 שנים עוסקים בו, זה האם אפשר להתיר אגונות לפי תצלומים, לפי פוטוגרפיה. אצל הרמב״ם עדיין לא ביצעו בדיקות DNA, כך ניתן לשער, וגם תצלומים עדיין לא היו. אבל הבייס יצחוק והמרשם לפני 100 שנה כבר דנים בשאלה האם אפשר להתיר אגונות לפי תמונות. היה מקרה אחרי האסון של הצונמי בדרום מזרח אסיה, יהודי שנספה בתאילנד, ובתאילנד צילמו, לא עלינו, כל גופה, אבל אחר כך היה שם בלגן כל כך גדול, לא מצאו איפה קברו אותו, לא מצאו אותו אחר כך, אבל היה תצלום שצלמו של פני אדם, ובני המשפחה הכירו את התצלום, וגם הכירו סימן, איזה צלקת שהיה לו על המצח. האם אפשר להתיר אגונה לפי תצלום? אז הבייס יצחוק והמרשם שניהם כותבים אי אפשר להתיר אגונה לפי תצלום, כי התצלומים לא כל כך ברורים. אני חושב שהמצלמות שהיו בלמברג אצל אבס יצחוק לפני 100 שנה, מן הסתם היו פחות משוכללים ממה שיש היום. היום תצלומים הם די ברורים. היום זה כבר מדי ברור ומדי משוכלל, כי היום עם מצלמה אפשר לעשות הרבה דברים, ולפעמים גם דברים שאינם אמיתיים, ולכן היום יש ספקות אחרים, האם נתיר עגונה לפי תצלומים. אבל על כל פונים, יש חידוש גדול בבית יצחוק, ובחידוש הזה דמתי למייסה. בבית יצחוק אומר, אף על פי שלא מתירים עגונה לפי סימן, אלא סימן מובהק, ואף על פי שאני אומר, כך שיטס בבית יצחוק, שאי אפשר להתיר עגונה לפי תצלום, אבל כשיש בתצלום תביעס עין, וגם סימן, אפילו סימן בינוני, אפשר לצרף את הסימן הבינוני עם התביעס עין ולהתיר עגונה. כך מחדש אבס יצחוק, פי הייס, אבן עזר, וזה היה ממש, ממש מייסה שהיו עם אותו מקרה. אבל כל פנים רבותיי, זה כבר סוגיה חמישית. לא קשור לאומדנה, לא קשור לנטי הסלייב, זה הסוגיה של סימונים. כאשר אנחנו צריכים לזהות חפץ, או להבדיל גופה לשם משפטי התורה, זה הסוגיה של סימונים, סוגיה מספר 5, שהיום עסקנו בו. נחלקו ראשונים למעשה האם דנים על פי אומדנה או לא. הרמב״ם ושולחן ערוך פסקו שלא דנים דין המומנס על פי אומדנה בסוגי של גומל רויכו בין הגמלם הלוכי כחכומם נגד רווחה. רבים מן הראשונים והקדמונים שפוסקים שיש לדון לפי אומדנה, בראשם הראש, תשובס הראש, כמה וכמה פעמים חוזר על דבריו, כלל סמכס סימן חוף גימל, כלל עין חס סימן א', כלל קוף זין סימן ווב, הרדבז כותב את שיטתו 4 פעמים בתשובותיו שבייסן יכול לדון לפי יומדנה, דברי ריבס, מרם אלשך, הרבה הרבה קדמיינים. אבל אני משוכנע שלא משום שהם נקטו לעיקר הדין שאפשר לדון לפי יומדנה, לא. כולל ממועדים שיוכד ורם הלוכי כרם והלוכי כחכומם נגד רווחה. אלה שהראש נוקט שמצד החובה של בייסן לגדור פרצות ולשים שלום בעולם, הראש כותב את תשובתו באופן יסודי מאוד בכלל קוף זין סיבוב. והראש הזה תשובה מדהימה שיש בו הרבה השקופה בנוגע לדין ולא רק הלכה פסוקה. כותב הראש שבייסדן אסור לו להוציא דיון מתחת ידו בלי הכרעה, משום שזה ירבה מחלויקס באוילום, ובייסדן מצווה חובתו הראשונית להרבות שלום ביוילום. ולכן כשאין רייס, בייסן חייב לדון לפי יומדנה. היום בעולם המודרני יש פולמוס גדול על המושג שקרוי זכות השתיקה. המקור היחיד שאני זוכר שדן בשאלה הזו זה אותו תשובה בראש, והראש אומר שבעל דין שותק ונראה לנו שיש לו סיבה טובה לשתוק, אנחנו בייסן צריך לדון כאילו הוא הודה או כאילו הוא אמר טענה שקרית. אין לקבל זכות השתיקה, כך כותב התשובה של ראש. ואם הוא לא רוצה לדבר, אז בייסן יכול לחייב אותו בדין כאילו הוא הודע בדין. כך כותב הראש באותה תשובה. והראש לשיטתו לא כל כך מצד האומדנה, אלא מצד חויבס הבייסן להכריע בדין, כי רק כך יש שולם ביולום. כך כותב הראש. ולכן הראש, כשהוא פוסק שיש לדון לפי אומדנה, מביא את הסוגיה של שודה דדיינה, הוא מביא את הסיפור של רב בנועה עם 10 הבנים שהיכו על הקבר בבסל נונחס, אף על פי שהסברתי שהסוגיות האלה זה לא ממש אומדנה, אלה סוגיות שונות. כי הראש בא לקבוע שיטה יסודית שדיין חייב להכריע, ומיינו רייס הוא צריך להכריע לפי נטיאס ליבוי. הראש לשיטו סוי גם במה שנחלק עם הרמב״ם בסוגיה של דין מרומה. יש הלכה של דין מרומה, הדיין יש לו תחושה לא נוחה, תחושה לא נוחה, אין לו הוכחות, אין לו ראיות, אבל צד אחד נראה לו שקרן והוא מרגיש שפלוני עובד עליו. זה דין של דין מרומה. הרמב״ם אומר שבדין מרומה הדיין זכאי למשוך את ידו, לא לפסוק. אם הוא מרגיש שהוא הולך לפסוק שקר, הוא זכאי למשוך את ידו. אבל לפי הרמב״ם, שבע על טייס. אם הוא לא יודע, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא זכאי להסתלק מן הדין. הראש אומר שלא רק הסתלק מן הדין, הוא כותב פסק שבו הוא אומר ששום בייסן לא יזדקק, ולא יאפשר לפלוני להוציא ממון, אם הוא תובע. כי הראש נוקט שלמשוך
את ידו איננו שיטה. כך בייסן לא יוצא ידך ובתו. הוא צריך לשים שולם ביועלם, הוא צריך להכריע, וזה שיטה שרוש, וכל היסודות האלה משלימים את שיטה שרוש באופן יסודי. וזה נוגע גם לרמב״ם של נטיאס לב הדיין. אף על פי שהרמב״ם כותב בעריכות גדולה לפיקסו בספיהי, שיש לו לדיין לדון בדין המומן הסרפי דבורם שדיבוי נויטו להם שממס ודוב החוסק בליבוי שהוא כן, אבל ברוך הבייס כותב הרמב״ם, וגם הלכה הזו נפסקה בשולחן אורך תסבוב סיפי. ברוך הבייס כותב הרמב״ם, כל אלו הדבורים הם עיקר הדין, אבל משרובו בותי דינם שאינם הגונים ואפילו יהיו הגונים במעשיהם, אינם חכומים כראוי ובעלי בינו, הסכימו רוב בותי דין שבישראל שלא יהפכו שבוע אלא בראיה ברורה ולא ידונו בשום דין, וכן בשאר כל הדינם לא ידון הדיין בשמיכה דעתו, כדי שלא יאמר כל הדיית והדיית ליבי מאמן לדברי זה ודעתי סומכת על זה. כותב הרמב״ם, מעיקר הדין, כאשר העולם היה ישר יותר, הגון יותר וחכם יותר, בייסן יכול לדון לפי נטיית ליבו, אבל משרובו בותי דינם שאינם הגונים ואינם בעלי בינו, הסכימו רוב בותי דין שבישראל שלא לדון יותר לפי אומדנה, שלא יאמר כל הדיות והדיות לבי סומכת על זה ודעתי סומכת על זה. בותי דין הסכימו להוציא מידם את הסמכות שתורה נותנת להם לדון לפי אומדנה, אבל זה היה לפני 800 שנה. והפיסחי תשובה בסימן תסבוב בסיף קוטן תס מביא את התשובה של השבוס ינקב בחלק גמל סימן קוף מבייס. השבוס ינקב אומר, משרובי בותי דינם שאינם הגונים הסכימו שלא לדון לפי אומדנה, משרובו בעלי דין שאינם הגונים הסכימו שוב כן לדון לפי אומדנה. כך אומר השבוס ינקב, והוא בדורו כותב לפני 250 שנה שלפעמים אין מנוס בפני בייסן אלא שוב לדון בפני אומדנה, וכך ראוי לעשות. כך שבסוגיה גדולה ונרחבת זו גדול ישראל נחלקו לא רק בתויר הדין לכשעצמו, אלא גם באופן הנהוגה, איך בייסן צריך לנהוג כדי לתקן גדרות עולם, והדבר תלוי לפי רוח הזמן, כפי שראינו בדברי הרמב״ם ושולחן ערוך מצד אחד ובתשובת השבוס ינקב מצד שני. אז היום עסקנו בסוגיה גדולה של תורת המשפט, והתחלנו את השיעור מהפסוק נוקי וצדק אל תערוי, ודנתי בחמש סוגיות שכולם קשורים בדיני הראיס, אבל הם חמישה סוגיות שונות שלא חלוקים זה מזה. אומדנה, חזוקס, נטיאס לב הדיין, שודד הדיינה וסימונים. הצד השווה שבכולם, אין בהם ריאס עיניים, אין בהם אידוס. אבל כל אחד מחמשת הסוגיות האלה יש לו משקל, יש לו תוקף, כל סוגיה לעניינו, כל סוגיה ומשקלו. אז אחד המסקנות שיש לנו מהשיעור הזה, שהדבר החזק ביותר זה עדם. כשעדם העידו אז, וזה אין מחלוקת, אין הבדל בין דין הנפושס, דין המומנס, תקונס אגונס, כל דבר אפשר לדון לפי עדים שמעידים מה שראו עיניהם. אז לכאורה אין דבר חזק יותר מריאס עיניים, אבל יש תחום שבו חלילה לנו להדגיש רק ולהאמין רק מה שעינינו רואות. השבוע אנחנו עומדים על מתן תורה, פרשס ישראל ופרשס משפוטים, שניהם עוסקים במעמד הר סיני, ונצטווינו בנוגע למעמד הר סיני, הישום הלכו פן תשכח את הדבורם אשר ראו עיניך. מה הם הדבורם אשר ראו עיניך? וכל העולם רואים מסקוילס, רואים מסקוילס, אפשר לראות קולות. יש קולות שאפשר לראות, לא הקולות שאנחנו מכירים, אבל במעמד הר סיני כל העולם רואים מסקוילס. וכתוב במחילתא שוי רואי נסנשמע ושוי מנסנרא, רואי נסנשמע ושוי מנסנרא. איך אפשר לראות את הנשמע? ומחסו שעל פשס ויקרו, זה עדיין סוד, עדיין עוד לא יצא לאור הספר, אבל אני מקווה שתוך כמה שבועות זה כבר יהיה. יש מאמר במחסו שעל חומש ויקרו, על פשס ויקרו, על הרשי בתחילת הפשס, שכל השם שבאויל מועד היה קול חזק, אבל הוא לא נשמע חוץ לי אויל מועד. ואפילו בתוך חול מועד מוישה שמע, אחרים לא שמעו. אז איזה מין קול זה שכאן שומעים וסנטימטר מכאן לא שומעים כלל? קול חזק, אבל הוא לא יוצא חוץ לו אל מועד. אז אפשר לומר שהנס היה באוזני השומעים, לא בקול. אבל אני חושב שמש מיועיס מדבר חזל שהנס לא היה באוזני שומעי הקול, אלא זה היה קול שונה. קול שונה. וזו אותו קול שהיה בהר סיני, שהיו רואי מסקוי לויס. משום שהרמב"ן מסביר בפרשס תרומו, שכבוד השם שהיה באוהל מועד, הוא כבוד השם ששכן על ההר. אז לביום עלי שכל השם שהיה על ההר, הוא כל השם שנשמע ביום מועד. הוא הכל. שעליו אמרו חזל, שמלאך האשורס, היו קושרים כתרים לכל דיבר ודיבר שיצא מפיו של הקודש ברוך הוא כביכול, משום שהקול הזה היה בו ממש, כך כתוב במדרש. אז אנחנו לא יודעים איזה סוג קול זה היה, אבל קולו אמרו אמס הקולויס. אבל הנפש החיים והבני יסוסכו, גם רב חיים הוולושן, תלמידו הגדול של הגאון, וגם הבני יסוסכו, שניהם מפרשים את המאמר הזה בפירוש לפי דרך המוסר. ושניהם אומרים, הבני יסוסכו בחודש סיוון על מתן תורה ונפש החיים בשעה ג', הקדוש ברוך הוא חנן את האדם בחמש חושים, חמישה חושים. כל האינפורמציה שיש לו, כל מה שהוא יודע, הוא יודע על ידי אחד מחמשת החושים האלה. הוא רואה, הוא שומע, הוא מריח והוא תואם, והחוש של מישהו שידיים הוא ממשש, וכך הוא יודע על סביבתו. הברור ביותר, המוחשי ביותר, האמין ביותר מכל חמשת האלה, היא חוש הריר. אדם לא מפקפק במה שראו עיניו. אבל בהוויה שלנו, בעולם הפנימי שלנו, בעולם הרוחני שלנו, חלילה לנו להאמין רק במה שאיננו רואות. מוישה רבנו, גדול הנביאים, אב לנביאים, לקודמם, לפונו ולבואם, מאחרוב, מתכנן בפני הקודש ברוך הוא, הראיני נו אז כבודך, והקודש ברוך הוא אומר לו, בלתי אפשרי לחלוטין, כי לא יראני או אדם בחי. אף אחד לא ראה את הקודש ברוך הוא, אפילו לא מוישה רבנו. ויפה פיקן, אנחנו מאמינים בו בכל לב ודבקים בו בכל נפש. לא ראינו, אבל שמענו, אביסינו סיפרו לנו. לא ראינו מלאכים, ואנחנו יודעים שיש מלאכים ושרפים וחיוס ויפני הקודש. לא ראינו. יש מי שכן ראה, האמרה אמס אומר, שאני תמיד מתפעל מהאמרה הזאת. האמרה אמס אמר שהוא בטוח שאבא שלו הספסמס ראה מלאכים. איך הוא יודע? כי הוא שמע מהספסמס שהחידושרים היה נראה כמו מלאך. אם הוא לא ראה מלאך, איך הוא יודע? איך הוא יכול לומר? כי אלה הצדיקים דקדקו בלשונם, והאמרה אמס היה משוכנע שהספסמס, אם הוא לא ראה מלאך, איך הוא יכול לומר שחידושרים נראה כמו מלאך? לא ראית מלאך, איך אתה יודע איך הוא נראה? אז הוא ראה מלאך. כך הוא אמר. אנחנו לא ראינו, אבל אנחנו יודעים שהם קיימים, כי כך שמענו מאבותינו, והם מאבותיהם ומאבות אבותיהם, מאז שמוישה קיבל תורה מסיני ומסורה ליהושע וישוע לזקנים, לנביאים, לאנשי כנסת הגדולה, ולכל דור ודור. מהו האדם אילולי נשמת השם שהקודש ברוך הוא נפח באפיו? מהו האדם? אנחנו מאמינים שיש שדים ורוחות, משום שכך מספרים חז"ל. את כל אלה לא ראינו, אבל אנחנו אנשי אמונה, אנשי תורה, מאמינים במה ששמענו ולא רק מה שראינו. והנפש החיים ובני יסוסכו מסבירים שבני יסוסכו כשעומדו רגליהם על ההר התעלו למדרגה שהיו רואי נס הנשמה, הדברים ששמעו, הדברים שמעולם לא ראו ולא יראו, היו כל כך מוחשיים, כאילו בעינינו ראינו. וכל העולם החומרי הגשמי שסובב אותנו, כל אלה היו כל כך רחוקים מתודעתם שזה הבחינה של שמיר. כך מסבירים הנפש החיים והבני יסוסכו. ואני הסברתי סוגיות רבות לפי היסודות האלה. מקוצר הזמן לא נאריך, רק סוגיה אחת. ובבסרה דף עין, מספרים חז"ל, רבי יוחנן הווה כיוסף ודורש. רבי יוחנן ישב בבית המדרש ופירש פסוק בדברי הנביא, ושמתי קודקוד שמשוסייך ושערייך אבני אקדח. עושה את הקודש ברוך הוא להביא אבונם טויבים ומרגוליה שהם 30 אמו על 30 אמו, חוקק בהם 10 על 20 ומעמידם בשערי ירושלים. ליגלג אולוב אויסוי תלמיד. תלמיד אחד בא לו לצחוק, זה היה נשמע לו משעשייה, לא יכול להיות. כבי יסד הציצלה לא משכחינן, אנחנו לא מוצאים ילומים בגודל ביצת ציפור, אז איך יכול להיות שלושם עמו, שלושם עמו? הוא צחק. ליומים הפליגוס פנוסוי בים, אותו תלמיד נסע בים הגדול, והוא רואה לא פחות ולא יותר מלאכי שורס שמנסרים אבנים שם שלושם עמו, שלושם עמו, והוא פונה אליהם ושואל אותם, אלן למען, למי זה? למי עושים את העבודה הזו? והם אומרים לו, עושה את הקודש ברוך הוא להעמידו משעי ירושלים, הוא כל כך התרגש. כאשר הוא חוזר ליבשה, הוא רץ, מתפרץ לתוך בית מדרוש של רבי יוחנן, והוא צועק בקול גדול, רבי, דרויש, רבי דרויש, כאשר אומרתו, כן רואיסי. אז אלה שלא זוכרים בו ובסר עין ה, ואלה מכם שלא זוכרים מה ששמעתם ממני בעבר, תנסו לשער איך רבי יוחנן אמור להגיב. מן הסתם כתוב שם עומד רבי יוחנן ונושקוי על חוישוי. מן הסתם רבי יוחנן הפסיק את השיעור ואמר, תלמידים, תלמידים יקרים, הקשיבו נא, הקשיבו מה בפיו, אני רוצה שתשמעו. לא. רבי יוחנן כועס ואומר, ריקה, לידגיה, אדם ריק שכמותך, לולי ראית, לא האמנת, יואב ביינו ועושה גל של הצומס. וזה מדהים, מה הוא כל כך כועס? אם מגיע לו עונש, עכשיו? עכשיו הוא נענש, עכשיו הוא כבר מאמין, עכשיו הוא רוצה שכולם יאמינו, עכשיו למה הוא לא נענש אז כשהוא לגלג, רק עכשיו? רבי יוחנן אומר, אתה אמור להיות צדיק גדול, בן תואר, אתה תלמיד של רבי יוחנן. אותו תלמיד לא היה איש פשוט, הוא ראה מלוכים כמו הספסמס, אז היה לפחות כמו הספסמס. הוא גם דיבר על מלוכים. רבותיי, גם היום יש הרבה שמדברים על מלוכים, אבל הם לא כל כך עונים. אבל אותו תלמיד, כשהוא דיבר על מלוכים, הם גם ענו לו, הם אמרו לו, עושה את הקודש ברוך הוא להעמיד המשל ירושלים. אז איך יכול להיות שאדם גדול, אתה לא מאמין, כשגודל הדור יושב בבית המדרש והוא מפרש את דברי הנביא, זה לא מספיק. רבי יוחנן, רבי יוחנן הגדול. וכשאתה רואה, רק אז אתה מאמין. זה פגם, פגם נוראי. לולי רואיסו, לא האמנתו, אתה מאמין רק במה שאתה רואה. יואב בי עינוב, רמז לעיניים, ועושה גל של הצומס. כי זה כל האדם. מהו האדם? אילולי נפש, רוח, נשומו, שהקודש ברוך הוא נופך בהפעם. אנו מעולם לא ראינו את רוח האדם, את הנשמה שהקודש ברוך הוא לקח מתחת לכיסא הכובד. מהו האדם? אילולי נפש, רוח, נשומו, חיו יחידו, אלה חמשת הדרגות של נפש כפי שגילה הארי הקדוש, לא יותר מגל של עצמות. יואב בינינו ויוסי גל של עצמות, זה היה מידה כנגד מידה. אני משער שאחר כך הוא עשה את חייס המסם, אבל זה כבר לא כתוב בגמורה, כך אני משער, אבל ההמשך לא כתוב שם. אבל זה היה הלימוד, זה היה הלקח, כי מהו האדם שהעיניים רואות אם לא גל של הצומס? וכך אנחנו צריכים לחיות ולהרגיש ולהאמין ולהפנים, אבויסינו סיתו לנו. זה המסר. העולם שלנו הוא עולם בלתי נראה, הוא עולם שבו אנחנו קיבלנו מדברי חז"ל, ממקורי הקודש, כי לא יראני האדם וחי. זה עולם של אבותינו שעמדו על הר סיני והיו רואי הנסני שמע ושוי מנסנר. ובקרוב בימינו שוב נראה את הקולויס ויתקיים בנו, כי עין בעין יירו בשוב השם ציון וראו כל בוסה יחדוב, כי פי השם דיבר. כאשר מדברים בדרך כלל שומעים, הדיבור מתייחס על השמיעה לא על הראייה, אבל יוסד לא בוי. שוב נהיה כולנו רואי נסה קולויס וראו כל בוסו יחדוב, כי פי השם דיבר. ובקרוב נזכה והוא ישמיעני ברחמוב שיינס לעיני כל חי לאמור. בדרך כלל משמיעים לאוזניים, לא לעיניים, אבל יוסד לא בוי. והוא ישמיענו ברחמוב שיינס לעיני כל חי לימור, הן גואלתי אסכם, אחרס כרשס, להיו יסלוכם לאלוקים במהרו ויומנו אמן.